שלום לכולם. לאחר סדרה ארוכה של שיעורים שבהם עסקנו בענייני פיקוח נפש, נעבור היום לעניין קצת אחר, עניין מעניין שקשור להלכות צבא. קראנו השבת בתורה בפרשת יתרו, ויחן שם ישראל נגד ההר, וידו מפורסם מדרש חז"ל, ויחן שם ישראל, ויחן לשון יחיד, כאיש אחד בלב אחד. מחנה ישראל לא פעם מוצג כמחנה שערוך למלחמה, מחנה שמוכן לקראת הכניסה לארץ ישראל, כאן כמובן בהקשר אחר מול הר סיני, כאיש אחד בלב אחד, המחנה הוא מחנה אחד, כאשר כולם מאוחדים וכולם מלוכדים. ברצוני לעסוק, להקדיש את השיעור היום לעניין הזה של לכידות המחנה, הביטוי הצבאי, התלכיד היחידתי, והמשמעות שלו, הן מצד עצמו, והן, אם בכלל, ייתכן שישנן לו גם השלכות הלכתיות. ברור שהעניין של לכידות המחנה הוא עניין חשוב ומרכזי ביותר, בקורסי הפיקוד השונים בצהל מדגישים שוב ושוב את עניין הרעות, האחווה, הלכידות בין החיילים, התחושה שכולם מרגישים ששותפים למטרה אחת, שותפים לעניין אחד, לעניין אחד. לכידות המחנה היא ודאי תנאי מאוד מאוד מהותי להצלחה בתפקיד, הן בעורף, הן בחזית. רק חיילים שמרגישים מאוחדים ומלוכדים באמת מסוגלים להילחם יחד. כאמור, המטרה שלנו בשיעור היום היא לבחון את העניין הזה במבט תורני, לעיין במספר מקורות שעוסקים בעניין הזה של לכידות המחנה, וכאמור, בהמשך הדברים, לנסות ולבחון גם האם אולי יש לעניין הזה של לכידות המחנה גם משמעות הלכתית. כפי שקורה פעמים רבות כאשר עוסקים בהלכות צבא, והזכרנו את זה בשיעורי המבוא, הלכות רבות אנחנו יכולים ללמוד מן התורה עצמה, ומן האופן שבו מורה התורה כיצד לכונן את מחנה המלחמה, כיצד יוצאים למלחמה, ובפרשיות הללו נעסוק. בפרשת כי תצא נאמר, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. פשטות הפרשייה, כפי שעולה ממשך הדברים שם, שדבר רע שצריך להישמר מפניו במחנה, נוגע לעניינים של צניעות וקדושת המחנה, לדין בעל קרי במחנה וכן הלאה, זה בוודאי פשטות הדברים. אף על פי כן, המדרשים השונים הוסיפו לעניין הזה של דבר רע גם פרשנות נוספת, כך למשל במדרש ילקוט שמעוני שם, כשהוא אומר דבר אף על לשון הרע. כלומר, ונשמרת מכל דבר רע, ונשמרת מכל דיבור רע. אסור לדבר דיבורים רעים בתוך המחנה. מהם אותם דיבורים רעים שאסורים בתוך המחנה? מר שמחה, בעל משכוך משם, מציע פירוש מאוד מאוד מקורי ומעניין, רבים אהבו לצטט אותו, כותב מאיר שמחה, ונשמרת מכל דבר רע, לא רחוק לומר שכוונת הפסוק שלא לגלות מסתורין של מלחמה, ושלא לספר אורחם ורבעם לשום איש, ומזה יעוד שלא להניח לשום אדם לצאת מן המחנה, שמה ישיגו שונאיהם וימלטו מפיו תחנותם. כלומר, אומר מאיר שמחה, אומר המשך חוכמה, ונשמרת מדיבור רע, ביטחון מידע, ביטחון שדה. ישנם כל מיני דברים שהחייל או הלוחם או המפקד נחשף אליהם, מידע, פעילויות, אמצעי לחימה, שיטות לחימה, והדברים האלה השתיקה יפה להם. אין צורך לפרסם אותם בכל מקום, אין צורך לדבר עליהם בכל מקום. כאדם שנמצא בצבא אני יכול להעיד, ולדעתי בשירות הסדיר שלי זה היה הרבה פחות מודגש, בכל מקום היום בצבא הפרסום המרכזי הוא לשמור על המידע, לשמור על המידע. כל מידע שאתה מוסר לאויב הוא נשק, לא לעלות מידע לפייסבוק, לא לעלות מידע לרשתות החברתיות למיניהם, לא לדווח על כל מיני אירועים בוואטסאפ וכן הלאה וכן הלאה. שמירת המידע, שמירת ביטחון השדה היא בוודאי ערך עליון, זה אם כן הדיבור רע של המשך חוכמה. טוב, פירוש כמובן יפה מאוד, אבל נראה מעט רחוק מפשטו דברי חז"ל שאמרו שלא לדבר דיבורים רעים בתוך המחנה. מסתבר יותר, כפי שכבר העירו רבים, שהדיבור הרע שנאסר בתוך המחנה קשור לקטע אחר, גם הוא די מפורסם, בירושלמי במסכת פאה, פרק א', הלכה א', בתחילת מסכת פאה, כך נאמר שם, אמר רבי אבא בר כהנא, תורו של דוד, כולם צדיקים היו. צדיקים במובן של עירת שמיים, במובן של קיום מצוות, ועל ידי שהיו להן דילטורין, דילטורין הכוונה הולכי רחיל, ועל ידי שהיו להן דילטורין, היו יוצאים במלחמה והיו נופלים. הוא שדוד אמר בתהילים, נפשי בתוך לבאים אשכבה לוהטים. נפשי בתוך לבאים, זה אבנר ועמסה, שהיו לבאים בתורה, כלומר, היו גדולים בתורה. ואף על פי כן, אשכבה לוהטים, זה דואג והחיתופל, שהיו להוטים אחר לשון הרע. ובכך, בהמשך אותו מזמור בתהילים, בני אדם שיניהם חנית וחיצים. אלו בעלי קהילה, שהסגירו את דוד, שוב, מסרו עליו לשון הרע. ולשונם חרב חדה, אלו עזיפים, שגם הם הלכו והלשינו לשאול על דוד. אם כן, דורו של דוד, כולם צדיקים היו, גדולים בתורה, ואף על פי כן היו להם דילתוירים. אף על פי כן היו להם הולכי רחיל, מגלי סודות, אנשים שעוסקים כל הזמן בתחכנות פנימית, כמו דואג ואחיתופל, שהיו להוטין אחר לשון הרע. אבל ממשיך הירושלמי, דורו של אחאב, עובדי עבודה זרה היו, ועל ידי שלא היה להם דילתוירה, היו יורדים למלחמה ונוצחים. כמו שראינו שאחאב ברוב מלחמותיו ניצח, מעולם לא הובס באופן קשה, גם המלחמה שבה נהרג, התבוסה לא הייתה נוראית, ואם כן, אנחנו רואים שכאשר יש אחידות בין המחנה, כאשר ברור שלא מסכסכים, לא הולכים רחיל, אין דילטורים בתוך המחנה, הדבר הזה הוא הערובה לניצחון, כך מסביר התלמוד הירושלמי. אם כן, ההישמרות מדיבור רע בתוך המחנה, למעשה משמעותה היא לנהוג כבוד זה בזה, לכבד אחד את השני, כל הלוחמים מרגישים את הרעות, מרגישים את האחווה, מרגישים את האחריות ההדדית, וממילא זוכים בסופו של דבר לנצח במלחמה. ואומנם הרמב"ן בפירושו לתורה על אותו פסוק, ונשמרת מכל דבר רע, כותב הרמב"ן, והוסיפו בו לשון הרע, כדי שלא ירבו ביניהם מחלוקות, ויקו ביניהם מכה רבה מאוד יותר מן האויבים. הרמב"ן מבין שמחלוקת פנימית, שמריבה בתוך הלוחמים, יכולה לגרום מכה רבה מאוד יותר מן האויבים. כך כותב הרמב"ן. זו אם כן המשמעות, על פי התורה, של לכידות המחנה, של אחדות המחנה, של ההימנעות מדילטורים, של ההימנעות מדיבור רע, רק כך, עם מחנה מאוחד, ניתן לנצח בקרב, עם מחנה מסוכסך ומפולג, כמו שאומר הרמב"ן, יקו בהם מכה רבה מאוד יותר מן האויבים. אז אם כן פסוק אחד, הלכה אחת בתורה שמכוונת לעניין הזה של אחידות ולכידות המחנה כשיקול מרכזי וכתנאי לניצחון. אותו עניין עצמו של לכידות נזכר גם פרשה אחת קודם לכן, בסוף פרשת שופטים, פרשייה הידועה והמפורסמת של הכהן משוח המלחמה, אשר קורא ומכריז לאלה שרשאים שלא להצטרף למלחמה, לאלה שרשאים לשוב לביתם, מי שבנה בית, מי שנה כרם וכן הלאה, ולאחר מכן נאמר ויאספו השוטרים לדבר אל העם ואמרו, מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו ולא יימס את לבב אחיו כלבבו. כלומר, לא רק הבונה בית או הנוטה הכרם או המארס אישה רשאי לחזור, אלא גם הירא ורך הלבב. חז"ל עסקו בהרחבה רבה מאוד בפירוש הזה, בעיקר במחלוקת הידועה, האם הירא ורך הלבב זה ירא מעבירות שבידו, או ירא ורך הלבב זה כפשוטו, דהיינו מי שלא מסוגל לעמוד בקשרי המלחמה. בין כך ובין כך, נתמקד אנחנו בנוגע לענייננו, בעניין הזה של ולא יימס את לבב אחיו כלבבו. הרמב"ן בפירושו שם מאיר, ולא יימס את לבב אחיו, עשאו בעל הלכות גדולות מצוות לא תעשה, שלא יימנע מלשוב, שלא יימס את לבב אחיו כלבבו. כלומר, השוטרים מצווים מי האיש הירא ורך הלבב ילך וישוב לביתו. טוען בעל הלכות גדולות, אומר הרמב"ן, שיש בפסוק הזה לב נוסף, איסור דאורייתא. ומהו האיסור? ולא יימס את לבב אחיו כלבבו. אסור לאותו לוחם להיות מהדרין. אסור לאותו לוחם להישאר למרות הוראת השוטרים במחנה. למה? משום שבכך הוא ממיס את לבב אחיו. והדבר הזה הוא איסור דאורייתא. ואומנם, הרמב"ן חוזר על הדברים הללו גם בהקשר הלכתי. כידוע, הרמב"ן ערך את השגותיו על ספר המצוות של הרמב"ם, ובסוף ספר המצוות, בסוף חלק העסין ובסוף חלק הלווין, מוסיף הרמב"ן מצוות שהרמב"ם שכח, שהרמב"ם השמיט. הן מצוות עשה, שראוי היה למנות בתרי"ג והרמב"ם לא מנה, והן מצוות לא תעשה. וכך בשכחת הלווין, שכחת מצוות הלא תעשה שהרמב"ם לא מנה, במצווה העשירית כותב הרמב"ן, שנמנע האיש הירא ורך הלבב מבו במלחמה, שהוא לא יוכל בטבעו לעמוד בקשרי המלחמה, וסבול ממכות והחרב, וינוס ויהיה תחילת מפלה לעם. והוא אומרו יתעלה, ולא יימס את לבב אחיו כלבבו. הנה שוב כותב הרמב"ן, ולא יימס את לבב אחיו כלבבו, זה לב מתרי"ג מצוות שבתורה. ומדוע? מפני שאם הוא ינוס, יהיה תחילת מפלה לעם. כך כותב הרמב"ן. ושוב, גם הלב הזה, הנה לנו כאן פסוק שניתן היה להבין אותו כטעם הדקרה, ניתן היה להבין אותו כהמלצה באלמה, אבל הרמב"ן מבין אותו כלב דאורייתא. כי מצוות לא תעשה מדאורייתא. ומה המשמעות של המצווה הזאת? המחנה נלחם ביחד. קו האש, קו היורים הוא קו אחד, ראש אחד. אם ישנו חייל שעלול לשדר מסר שונה, אם ישנו חייל שעלול להמיס את לבב אחיו, אוסרת עליו התורה לצאת למלחמה. אותו חייל חייב לחזור הביתה, משום שהוא יוצר סדק באותה אחדות שבין הלוחמים בשדה הקרב. כולם חייבים להילחם יחד, בראש אחד, מתוך תפיסה אחת, מתוך הבנה אחת. זו אם כן הנקודה של לכידות המחנה, שצועדים כולם יחד על פי הלב הזה של ולא ימאס את לבב אחיו כלבבו. מי שרוצה להרחיב עוד בנושא הזה, הרב אברהם שרמן, לימים דיין בבית הדין הגדול, פרסם כבר בשנת תשמ"ג מאמר מקיף, שבו הוא סוקר את הגדרים ההלכתיים של הלב הזה, לא ימאס את לבב אחיו כלבבו, בתוך דבריו שמכותב הרב שרמן, שבמידה מסוימת גם הרמב״ם בטח יודע לרמב״ן. כלומר, אמנם הרמב״ם לא מונה את האיסור הזה, את הפסוק הזה, ולא ימאס את לבב אחיו, הרמב״ם לא מונה אותו כלב דאורייתא, ואף על פי כן ברור שגם לדעת הרמב״ם, לכל לוחם ישנה מחויבות אישית, לא רק לעצמו, אלא גם לאחיו לנשק שנלחמים יחד איתו. והאחידות שלהם, והתודעה שכולם נלחמים ביחד, היא תנאי מהותי להצלחה בקרב, בין לפי הרמב״ם ובין לפי הרמב״ן. אז אם כן לפנינו שתי הלכות, הייתי אומר מדאורייתא, הלכה אחת שמזהירה מפני דיבור רע במחנה, דיבור שמפלג, דיבור שמסכסך, דיבור שמונע מכולם לצאת ולהילחם יחד, ולב שני, ולא ימאס את לבב אחיו כלבבו. אם נעבור מן הפרשיות ההלכתיות, הייתי אומר במקרא, לעוד פרשייה מקראית אחת, אמנם פרשייה סיפורית ולא הלכתית, אבל לדעתי גם היא מבטאת בצורה מאוד מאוד יפה בדיוק את אותה נקודה. כזכור, בני ישראל, לאחר 40 שנה במדבר, ניצבים בארץ מואב, והנה באים בני גד ובני ראובן, ומבקשים לקבל נחלה בעבר הירדן המזרחי. הם אינם מעוניינים להיכנס לארץ ישראל. משה רבינו מתקומם כנגד הבקשה, ובתוך דבריו הוא מדגיש נקודה מרכזית אחת. ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? ולמה תניעון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם השם? כה עשו אבותיכם בשולחי אותם מקדש ברנע לראות את הארץ, ויעלו עד נחל אשכול ויראו את הארץ, ויניעו את לב בני ישראל לבלתי בו אל הארץ אשר נתן להם השם. נקודה אחת מקוממת את משה יותר מכולן, והיא לכידות המחנה. משה רבינו לא רואה בעין רעה את עצם הישיבה בעבר הירדן המזרחי. הרי גם עבר הירדן המזרחי בסופו של דבר הוא חלק מארץ ישראל. חלק מארץ שהובטחה, עבר הירדן המזרחי ועבר הירדן המערבי. משה רבינו מתקומם כנגד נקודה אחת, והיא לפצל את המחנה. כל שבטי ישראל נלחמים, צועדים במדבר יחד ומתעתדים להיכנס לארץ ישראל יחד, כאיש אחד, בלב אחד ובחזית לחימה אחת. ומי שעה שפלוגה מסוימת בעם פתאום אומרת, לא, אנחנו לא נלחמים. המלחמה נראית לנו מיותרת. המלחמה נראית לנו בלתי נצרכת. הדבר הזה יוצר סדר כל כך עמוק, יוצר בור כל כך עמוק בלכידות של המחנה, בכך שכולם רוצים וצריכים וחייבים להילחם יחד, ועל כך כאמור משה רבינו קובל, לכך משה רבינו מתנגד, משום שהוא מבין, עד כמה הערך הזה של לכידות המחנה הוא ערך חשוב, הוא ערך מרכזי, הוא ערך דומיננטי, ובלי הלכידות הזאת, בלי השותפות הזאת, בלי הראות הזאת של כל הלוחמים, אי אפשר להילחם. אז אם כן, הנה לפנינו שלושה הקשרים, שלוש פעמים שבהם עמדנו על החשיבות הזאת של לכידות המחנה בתורה, הן לגבי הימנעות מדיבור רע במחנה, הן לגבי ולא ימאס את לבב אחיו כלבבו, והן בדברים הכל כך נוקבים של משה רבינו לבני גד ולבני ראובן, על כך שהם מפלגים את המחנה ולא מאפשרים לבני ישראל להילחם כאיש אחד ובלב אחד. כפי שציינתי בפתח הדברים, מעניין ומסקרן מאוד לשאול, האם לעניין הזה של לכידות המחנה יכולה להיות גם משמעות הלכתית? האם אנחנו נתחשב בערך הזה של לכידות המחנה בבואנו לקבוע ולהכריע ולדון בשאלות שונות שקשורות להלכות צבא? כדי להדגים את השאלה, כדי להבהיר עד כמה היא עמוקה, אני מעוניין להביא שלוש דוגמאות, ובכוונה שלוש דוגמאות מתחומים שונים לחלוטין, תחומים שאין שום קשר ביניהם, ובכל אחד מהם לא לקבוע מסמרות להלכה, אלא רק להסביר, להבהיר, להדגיש את העניין הזה של לכידות המחנה, והאם הוא מהווה שיקול הלכתי. ענף הכשרות של הרבנות הצבאית מתהדר תחת הכותרת כשרות זו ראות. כשרות זו ראות. מדוע כשרות זו ראות? משום שמבינים ששמירה על הכשרות במטבחים מאפשרת לכולם לאכול. ביטוי הידוע, לאכול מאותו המסטינג, כולם יכולים לאכול באותו מטבח. מחנה שנלחם ביחד הוא גם מחנה שאוכל ביחד. בחודשים האחרונים הרבנות הצבאית עוסקת באופן מאוד מאוד אינטנסיבי בהיערכות לקראת שנת השמיטה הבאה עלינו לטובה בשנה הבאה. לא אוכל כאן לפרט בכלל את השיקולים וההתלבטויות וכולי, אבל מן המפורסמות הוא שבשנות השמיטה המחלוקות הן מן הקצה אל הקצה. כלומר, יש כאלה שטוענים שאסור בשום פנים ואופן לאכול מיתר המחירה, זה איסור ספיחין גמור. יש כאלה שטוענים שלקנות סחורה מערבים, זה איסור גמור שלא תכונם, זה מחזק את הפגיעה בביטחון מדינת ישראל, וכן הלאה וכן הלאה. מלפפון שטוב לאדם אחד הוא איסור גמור לאדם אחר, וכן להפך. והרבנות הצבאית מתלבטת למעשה בשאלה, האם יש טעם, האם יש צורך, למצוא איזשהו פתרון הלכתי שיהיה מוסכם ויהיה טוב לכולם. כמובן, וגם זאת נקודה ברורה ומובנת מאליה כמעט, שכל פתרון שנטען שהוא מתאים לכולם, כל פתרון שנחשוב שהוא טוב לכולם, לא יהיה חלק לחלוטין מבחינה הלכתית. נהיה חייבים להיכנס לאיזשהו דוחק כדי למצוא משהו שטוב לכולם. יש כאלה שלא סומכים על היתר המחירה, אז בואו נעשה איזה סיבוב, נעשה איזה תיקון, שיפור ביתר המחירה, ואולי הם יסמכו. זה עדיין לא יהיה גלט. זה עדיין לא יהיה חלק לפי כולם. כל פתרון נאלץ להידחק בו. האם נכון להיכנס לדחקים שכאלה בהלכה, כדי שכולם יוכלו לאכול דבר אחד? כדי שנדע שבמטבח הצהלי כל החיילים אוכלים מאותו אסיר? כדי שנדע שכפי שהם נלחמים כתף אל כתף, כך הם עומדים כתף אל כתף בתור בחדר האוכל, או שמה פתאום? במלחמה נלחמים ביחד, בחדר האוכל זה יקבל חמגשית בהכשר בדץ פלוני, וזה יקבל חמגשית בהכשר בדץ אלמוני, וזה ירקות כאלה, והוא ירקות אחרים, ובא לציון גואל. כל אחד יאכל אך ורק מה שמתאים על פי השקפת עולמו. ברור שמבחינה הלכתית הדבר יותר פשוט, כך לא צריך להיכנס לאף דוחק. כל אחד מחיילי צהל יאכל אך ורק את מה שהוא מאמין בו, אך ורק את מה שלדעתו הוא קשר למאדרין בלא שום פקפוק. מצד שני, אין ספק שהפסדנו כאן בלכידות המחנה. ואם יום אחד חייל פלוני קיבל חמגשית בהכשר הבדץ, וחייל אלמוני לא קיבל חמגשית בהכשר הבדץ שהוא רוצה, אז הוא אכל והוא לא אכל, ואנה אנו באים? הרי אתה חייל יותר מיוחס, יש לך דם יותר כחול, אתה היום קיבלת אוכל, אני לא קיבלתי אוכל, אתה קיבלת מנה כזאת, אני קיבלתי מנה אחרת, והם השקיעו יותר והם השקיעו פחות, וכן הלאה זה הדרך. האם לא ניצור כאן איזושהי פגיעה בתלכיד היחידתי? אך כאמור, אם נחשוש לתלכיד היחידתי, אין ברירה אלא להידחק בהלכה. האם הדבר מוצדק? האם טוב להידחק בהלכה בשם לכידות המחנה? ככל שנראית לכידות המחנה כערך הלכתי, בדוגמאות שהזכרנו מקודם, דיברנו על החשיבות, על המרכזיות של אחידות המחנה ושל הראות, אבל האם אנחנו יכולים לראות את זה גם כערך הלכתי מובהק? כערך שמצדיק להידחק בהלכות אחרות? כאמור, לא נקבע כאן מסמרות בסוגיה הזאת, אבל נדמה לי שהדילמה מאוד מאוד ברורה. אז אם כן, הנה מתחום אחד בעולם הקשרות. נעבור לתחום שונה לחלוטין, מחזיר אותנו לסוגיות שכבר עסקנו מהם בענייני פיקוח נפש. לפני כמה שבועות הקדשנו שיעור מיוחד לעניין של הערכות למניעת חילול שבת. האם חייל שצריך לצאת למבצע, לצאת לפעילות, לעלות לשמירה בליל שבת, צריך להגיע אל העמדה או להגיע לנקודה הקרובה ביותר מבעוד יום, עוד ביום שישי, כדי לחסוך בחילול שבת. והסברנו והראינו את השיקולים ההלכתיים לכאן ולכאן, ודיברנו בהרחבה על הסוגיה הזאת. לפני זמן מה ביקרתי באיזושהי יחידה, שוב כוח של היחידה אמור היה לצאת לפעילות בליל שבת, אלא שהיחידה הזאת הורכבה מקבוצה של חיילי בייניש, חיילים דתיים מישיבות הסדר, וקבוצה של חיילים שאינם דתיים. החיילים הדתיים ביקשו לעלות על האוטובוסים כבר ביום שישי, ולנסוע אל נקודת היציאה לפעילות. פעילות אמורה הייתה לצאת מלי ב-10 או 11 בלילה, בליל שבת, והחיילים הדתיים ביקשו לחסוך לפחות את הנסיעה בשבת. לנסוע מבעוד יום. לבסיס מאוד מאוד סמוך לנקודת היציאה כדי לחסוך נסיעה ארוכה בשבת. החיילים החילונים מצדם אמרו, אבל למה? למה? בוא נשאר בבסיס, נאכל כמו שצריך, נתקלח כמו שצריך, אפשר עוד יהיה לשבת קצת בחדר, לשמוע רדיו, לעשן, וברגע שנצטרך לנסוע, אז ניסע בשעה 10 בלילה. למה לצאת ב-6 בערב כשאפשר לצאת ב-10 בלילה? כששוחחנו עם מפקד היחידה על הנושא הזה, הוא אמר, מעבר לקושי הלוגיסטי, ולעשות שתי נגלות, לעשות שתי הקפצות, הקפצה לדתיים לפני שבת, והקפצה לחילונים בתוך השבת. מעבר לנקודה הזאת, הפריע לו עצם הפיצול של היחידה. לדעתו, לחידות המחנה, לחידות היחידה, חלק מהותי מהפעילות. לוחמים שב-10 או ב-11 בלילה רוצים לצאת לפעילות ביחד, חייבים לשהות ביחד לפני כן. התחושה הזאת שאלה נוסעים בהסעה אחת, אלה נוסעים בהסעה אחרת, אלו יוכלו סעודת ליל שבת במקום אחד, ואלו יוכלו סעודת ליל שבת במקום אחר, התודעה הזאת לדעתו פוגמת בפעילות המבצעית. ושוב אנחנו נדרשים לשאול, האם לחידוד המחנה שיקול הלכתי, בהנחה שמבחינה הלכתית באמת ראוי ונכון לנסוע לפני שבת, לחסוך את הנסיעה בשבת. והדבר אפשרי. האם בשם לחידוד המחנה נאמר לא שיסעו כולם בשבת? שיסעו כולם יחד? כמובן אפשר לומר לא, אז שיסעו כולם לפני שבת. אבל כאן מאוד קשה לכפות על חייל חילוני לנסוע לפני שבת, אבל למה? מה הוא בעונש? הוא צריך לצאת לפעילות ב-10 בלילה, והוא יהיה מוכן ב-10 בלילה. למה לגרור אותו בשעה 6 כבר מהמגורים שלו? אז מה זאת אומרת לחייל הדתי לנסוע בשבת, בנסיעה שאפשר היה לנסוע מערב שבת? השאלה הזאת באמת מאוד מאוד מורכבת. אבל שוב, לענייננו, השאלה עד כמה אפשר לראות את לכידות המחנה כערך מחייב, כערך שהוא בעל משמעות הלכתית, כערך שקובע בכל מחיר, באש ובמים, היחידה תישאר ביחד. חיילים שעתידים להילחם יחד בליל שבת, יבלו יחד גם את כל השעות שלפני הפעילות. אז אם כן, דוגמה אחת מהלכות כשרות, והנה דוגמה שנייה מהלכות פיקוח נפש והיערכות לפעילות מבצעית. נעבור שוב לתחום שונה לחלוטין, תחום אולי מפורסם יותר, משום שהוא מתעורר לא רק בצבא, אלא בהרבה מקומות אחרים, בכל מה שקשור לאחידות ולחידות של קהילות, כוונתי כמובן לנוסח התפילה. כידוע, הרב גורן, זכר צדיק לברכה, הרב הראשי הראשון לצה"ל, לאחר מכן הרב הראשי לישראל, ביקש להנהיג נוסח אחיד לתפילה בצה"ל. כמובן שהרב גורן חשב שחלק מלחידות היחידה, חלק מן התלכיד היחידתי קובע, שכפי שכולם נלחמים יחד, כך כולם גם מתפללים ביחד. ואם ברור שבשבת עושים שלושה מניינים, אחד התימנים ואחד הספרדים ואחד האשכנזים, ובנוסח כזה ובנוסח אחר, אז אני לא קשור למניין השני. ההלצה המפורסמת מספרת על אדם שמגיע לאיבודד, אדם יהודי שמגיע לאיבודד, הוא בונה שני בתי כנסת, בית כנסת אחד שבו הוא מתפלל, ובית כנסת שני שכף רגלו לא תדרוך בו. טוב, אז גם בכל מחנה צהלי נעשה דבר כזה? בית הכנסת שבו אני מתפלל, ובית כנסת שכף רגלי אינה דורכת בו? בית כנסת שאני לא מתפלל בו? אמר הרב גורן, לא, הדבר הזה פוגע באחידות ובשלמות היחידה. לצערנו, יש הרבה כאלה ביחידה שלא מתפללים בכלל, אבל לפחות בין אלה המתפללים שכולם מתפללו יחד. שלא נרגיש שאנחנו נפרדים, שלא נרגיש שאנחנו נבדלים. זו הייתה השקפתו של הרב גורן. כידוע לכל מי שביקר בעשרות השנים האחרונות בצבא, הניסיון הזה כשל כישלון חרוץ, ובאף מקום בצבא לא נוהגים להתפלל בנוסח אחיד. יש הרבה מקומות שבהם יש נוסח אחיד, וזה כמובן נוסח עדות המזרח, משום שרוב רובם של המתפללים הם בני עדות המזרח, אבל במקום שיש קבוצות יותר גדולות, בדרך כלל מונהגים שני מניינים, וכן הלאה, לא מצאנו שבצבא אדם מוותר על נוסח התפילה שלו, על נוסח אבותיו, כדי שיוכלו כולם להתפלל יחד במניין אחד. אז כאמור, הניסיון של הרב גורן בוודאי לא צלח, ואף על פי כן יש מקום לשאלה, אולי לפחות לפני יציאה לקרב, היינו ממליצים להתפלל יחד? חיילים שנמצאים בשטח כינוס, ממש עומדים להיכנס לשטח אויב, האם גם שם ראוי לעשות שני מניינים? או ששם היינו אומרים, לא, עוד רגע אתם עוברים את הקווים, עוד רגע אתם הולכים להילחם כתף אל כתף, ומול הקדוש ברוך הוא אתם לא עומדים יחד? מול הקדוש ברוך הוא כל אחד במניין נפרד ובנוסח אחר? גם כאן, השאלה היא עד כמה אנחנו רואים את לכידות המחנה כערך מהותי, כערך הלכתי, שמאפשר לנו אפילו לשנות נוסחי תפילה, ולהורות לאדם שמתפלל בדרך כלל בנוסח אחד, שיעבור ויתפלל בנוסח אחר בשם לכידות המחנה. אז אלה כאמור שלוש דוגמאות משלושה תחומים שונים, מהלכות כשרות, מהלכות פיקוח נפש ומהלכות תפילה, והצד השווה לכל התחומים, עד כמה לכידות המחנה, עד כמה האחדות והאחווה בין הכוחות משמשים גם כשיקול הלכתי. לסיום, חייבים להעיר הנקודה האחת שהיא מאוד מאוד משמעותית לכל מי שמכיר את הצבא מבפנים. גם אם נשיב בחיוב על שלל השאלות שאלינו היום בשיעור, ונקבע שלכידות המחנה היא בוודאי ערך הלכתי חשוב, ערך שמתיר אפילו להידחק בהלכה, להידחק בסדר. אבל לעבור על ההלכה, חס ושלום. כפי שכבר הזכרנו מקודם, לכידות המחנה עניין מאוד חשוב, בכל קורס פיקודי בצהל מדברים על זה, והמפקדים בכל אתר ואתר עושים מאמצים רבים כדי להוסיף ללכידות היחידה. האם בשם לכידות המחנה מותר לצאת ליומיים של נופש יחד של כל היחידה? כאשר הולכים לשחייה מעורבת או לכל מיני פעילויות לא צנועות? האם בשם לכידות המחנה אסור לחייל ששומע שירת נשים לקום ולצאת? כי כבוד המחנה זה שכולם משתתפים בטקס אחד? חלילה מלהיכנס לשאלות כאלה של שירת נשים, כן או לא, כבר הפולמוס הזה ידוע וגדול ומפורסם, אבל רק הבנתי לומר שבשם לכידות המחנה אי אפשר לעשות כל דבר. יש דברים שבהם נגיד עם כל הכבוד ללכידות המחנה, עם כל הרצון להשתתף ולהיות כולם יחד במקום אחד, אי אפשר לתת הסכמה ואפילו הסכמה שבדיעבד לפעילויות שסותרות את ההלכה באופן חזיתי. וזו המציאות. כלומר, העובדה שהצבא מורכב מאוכלוסייה דתית ומאוכלוסייה חילונית, בהגדרה קובעת שיש דברים שאי אפשר לעשות ביחד. ויש דברים שבהם המחנה, שוב, לא בלחימה עצמה, אבל בעניינים אחרים במחנה, כן, טיפ-טיפה מפולג. טיפ-טיפה נבדל. כפי שאין פרצופיהם שווים, כך אין דעותיהם שוות, בעזרת השם, בזמן מלחמה, כולם ילחמו כי יש אחד בלב אחד. אבל כל עוד נערכים לקראת, כל עוד מתאמנים, כל עוד עוסקים בביטחון שוטף, בהחלט יש גם מקום לאותה נפרדות שבהרבה מצבים היא בעצם כורח המציאות. אז אם כן, חשוב מאוד לזכור שעד כמה שלא נפריז בעניין הזה של לכידות המחנה, הרי שברור שגם לדבר הזה יש גבולות, ואיננו יכולים להתיר כל דבר או כל פעילות או כל נושא בשם העניין הזה של לכידות המחנה. אף על פי כן, וכפי שראינו, בהחלט יכול להיות שבנקודות שבהן הסוגיה ההלכתית מצד עצמה לא ברורה לחלוטין. סוגיה ההלכתית מצד עצמה מאפשרת כולה וחומרה, בהחלט יכול להיות שכאן בכל זאת נשאף לאיזושהי פסיקה אחידה, לאיזושהי מדיניות הלכתית אחידה, וזאת כדי שהמחנה שהולך להילחם יחד ידע שבכל עניין אחר, בין אם הוא קשור להלכה, בין אם הוא קשור להתנהלות, בין אם הוא קשור לכל פעילות אחרת, המחנה הזה יודע שהוא תמיד צועד כאיש אחד בלב אחד.